שנאה ביניהן. ידוע שיש שם הוויה, שם הוויה נכתב יוד כה וו כה. איש ואישה, כל אחד מהם זה אש. איש ששמה א' ושין, אישה גם כן א' שין. אלא שהקדוש ברוך הוא נתן אות יוד משמו בתוך האיש, והפך את האש לאיש. במקום א', בין א' לבין השין, הכניס שם אות יוד. ובאישה, לא ביניהם, אבל בתוספת. אחריה על האש, שם ה', כבר כתב הרב חידה, שיש פה רמז שהאישה יותר אש מהאיש. כי אצל האיש אין אש, אלא יש יוד באמצע שהיא מפרידה בין האותיות אש. אבל אצל האישה ה' לא מפרידה בין האותיות אש, אלא היא בתוספת לאותיות אש. זאת אומרת, עדיין המצב שלה קצת יותר קשה משל האיש. לכן גמרא הזהירה שאדם יזהר לא להכעיס את אשתו. אחד הדברים הגמרא אומרת שהאיש נברא מהעפר, שנאמר ויברא השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, והאישה נבראה מצלע, שנאמר ויבן השם את הצלע לאישה ויבאה אל האדם. מהצלע, צלע זה עצם. את העצם, את העפר אפשר לכופף, אבל את העצם אי אפשר לכופף. תנסה לכופף את העצם, זה יישבר. אמרה לכן, את האיש אפשר לפייס בקלות, אפשר לפייס אותו, אבל את האישה קשה לפייס קצת, כי היא סוף סוף היא נבראה מהעצם, השורש שלה זה עצם. אז יש פה רמז לאדם איך צריך לדעת להתנהג בחוכמה, שהוא צריך לוותר קצת יותר, כיוון שהוא יודע שסוף סוף הוא יש לו עימה, יש לו עסק. וזה גם כן אותו רעיון של האש. אצל האיש האש איננו כל כך, אצל האישה יש יותר אש. גם ידוע שכל דבר בעולם בנוי מדין ורחמים, כמו שיש לנו יום ולילה, אור וחושך, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כל דבר יש בו ימין ושמאל, באדם יש יד ימין, יד שמאל, וכן הלאה. גם בני הזוג הם כאלה. האיש יקרא ימין שהוא חסד, שהוא יותר וטרן, האישה תקרא שמאל שזה דין. וזה לא בא לשלילה, אלא בא להבין שאדם צריך להיות נבון, לדעת לחלקל דבריו במשפט, ובהתאם לכך לפעול. עכשיו, אבל לא נשכח שהיוד והקה האלה, רבותיי, זה אותיות של הקדוש ברוך הוא. ואמר רבי עקיבא, איש ואישה שכינה ביניהם, זכו שכינה ביניהם. זאת אומרת, אם זכו והם מבינים זה את זו, ויודעים להתנהג בבטרנות ובסלחנות וכל דבר בהבנה, ולמחול זה לזו, אז באמת הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו ביניהם. ואם חס ושלום לא זכו, אין שכינה ביניהם, אלא מה נהיה? אש אוכלתם. אין מצב ניוטרל, אין באמצע לא זה ולא זה. זה או אש אוכלת או השכינה שם השורה. ולזה רמז הפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. היחס בינינו לבין הבורא עולם כיחס של האישה לבעלה. כך כתוב גם כן מדרש רבה. מדרש רבה אומר שכמו שהקדוש ברוך הוא ירד להר סיני והוריד משם, הוריד את ההר וכפה עליהם הר כגיגית, זו הייתה החופה. שכן מה עושים מעל ראש החתן להקלה? פורסים תלית מעל ראשיהם בשעת החופה, כתובה, ואומרים תן הכתובה, וגם אחר כך מברכים שבע ברכות. והשתי לוחות הברית היו בחינת טבעת הקידושים. זה היה הקידושים, זה שאנחנו מברכים מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. זה שם הוויה. בלי שם הוויה צריך לדעת אין שום דבר בעולם מתקיים. אין לך דבר בעולם שאין בו שם הוויה. ברגע שיסתלק משם שם הוויה חס ושלום, הכל יחרב. אפילו האדם עצמו שהוא בנוי מארבע יסודות, יש בו אש, זה החום הטבעי של הגוף. האדם מורכב מארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר. האש זה החום הטבעי של הגוף, הרוח זה האוויר, החמצן שיש לו בגוף. כל האיברים יש חמצן. אם חס ושלום לא יגיע חמצן לאחד מהאיברים, שיתוק. לא עלינו, איך אדם מקבל שיתוק? החמצן לא מגיע לאיזה עבר, לא זורם. ואם חס ושלום למוח לא יגיע, מיד הוא מת. זה נקרא רוח. ואחר כך מים. האדם 70% מגופו זה מים. אם המים שבגוף זה הנוזלים, הם הולכים, מתנטפים, האדם מתייבש, גמרנו גם כן, הולך לעולמו. והעין זה אפר, יש רוח, מים, אפר. האפר זה יסודו העיקרי של האדם. מבן ברא השם יתברך את האדם, אפר מן האדמה. למה הם אהבה האלה? הזוהר הקדוש אומר בספר תיקוני הזוהר, הם כנגד יוד כה ווקה. האש כנגד היוד, המים כנגד הכה, הרוח כנגד הוו, והעפר שהוא כנגד היה האחרונה של שם הוויה. אז הרי לכל דבר יש בו שם הוויה. גם בני זוג שנישאים בשעת הנישואים יש שם שם הוויה. אז אם זכו שכינה ביניהם, לא זכו, השם ישמור. שם איך יש שם הוויה? אמרו כך, היוד זה טבעת הנישואים, נותן לה טבעת בקידושים ואומר לה, הרי את מקודשת לי, זה אות יוד. אחר כך יש שם כתובה, כתובה זה אות ה, זה אות ה הראשונה שנותן לה זה הכתובה. אחר כך הוו, יש לנו אחר כך שבע ברכות, הוו נחשב כשש ברכות, והיה האחרונה זו הברכה השביעית. יש עוד דרשו באופנים אחרים, הרי שבשעת הנישואים יש שם הוויה שלמה. הוויה הזאת אדם צריך לדעת לשמור עליה מכל משמר. נכון שלפעמים אשתו פושעת נגדו, אבל צריך לדעת לסלוח. אם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לפחות שלוש פעמים ביום סליחה, ואומרים סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו כי פשענו, גם אדם יהיה מידה כנגד מידה. כשאדם סולח לאחרים גם לא יסלחו. לכן גם האישה לא צריכה לכעוס ולהשאיר לנצח את הזעם ואת השנאה בליבה, אלא צריך להעביר. הרי אנחנו כמה חיינו על האדמות, נעביר את רוב חיינו במריבות וויכוחים, בשביל זה באנו לעולם. אז אדם תמיד טוב לו לאדם שיהיה סלחן, יהיה רחמן, זה אחד מהסימנים של עם ישראל. וגם לכבוד השם יתברך, השכינה בצער כשיש חס ושלום אי הבנה בין שניים, או חלילה וחס אם יש קטטות או ויכוחים או מריבות, או איזה צער יש לו לקדוש ברוך הוא שבורח משם. ודרשו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ידוע שהשמיים רמז לאיש, האיש נקרא שמיים, והארץ רמז לאישה. למה? שכל עייני הארץ מסורים בידיה. איך יהיה הבית, מה יהיה צבע הסלון, איזה בלטות, איזה קורסאות, איזה וילונות, מה יאכלו ביום ראשון ומה יאכלו ביום שישי, זה הכל העניין של האישה, זה ענייני הארץ. אבל ענייני השמיים, תורה והלכה, מוסר, דרך ארץ, צניעות, זה מסור ביד האיש. אישה חייבת לשמוע לכל בעלה, אישה כשרה שעושה רצון בעלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים והארץ הם האיש והאישה. מה זה בראשית? אומר בראשית, נו, אחילה, תוציא את הכיסאות האלה. מה אתה תוציא? אל תשים פה כיסאות. אמרו אבותינו בראשית, פירוש המילה בראשית, ברית אש. כלומר, אדם צריך לדעת מה יש בין האיש לאישה, יש ביניהם ברית. הברית הזאת היא תיקרא ברית אש, שאם חס ושלום אין ברית, אז יש אש. זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה המשפט. עכשיו יש גמרא ביבמות, גמרא מפורסמת, תנו רבנן, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, ומסיען סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אהליך ופקדת נביך ולא תחטא. אמרו רבותינו, אוהב את אשתו כגופו. אדם צריך לדעת שאשתו, האישה, היא חלק מהאדם. כותב רבנו בחי דבר נפלא, הוא כותב, מה ההבדל בין האדם לבעלי החיים? יש הרבה הבדלים, אבל ההבדל הכי בולט בחיים שלנו בינינו לבין בעלי החיים, ההבדל הוא שהבהמות אין שום קשר בין בני הזוג של הבהמות. אתה תראה אותם, יש זכרים ויש נקבות, יש זכר ויש נקבה. האם יש ביניהם איזה קשר? לא. האם יש לו איזה בן זוג קבוע? לא. הכבש או הגמל, הדוב או הנמר או כל יתר בעלי החיים, אלא הם בן זוג קבוע. אולי בגן החיות אם החליטו לתת לו איזה בת זוג לאיזה שנה שנתיים עד שלא יחליפו לו אותה, אבל בג'ונגל או במקומות שהם חיים אלא הם בני זוג קבועים, והם אף פעם לא נמצאים ביחד. איך הם מתייחצים ביניהם או יש להם דברים משותפים? שום דבר. אלא הם שם לא ייחוס ולא כלום. הוא יכול את ביתו לקחת אחר כך לאישה, או את נכדתו לקחת לאישה. ואם הם נמצאים יחד, מתי הם נמצאים יחד? רק אולי פעם או פעמיים בשנה, כשהם צריכים להביא ולדות לעולם, לא יותר מזה. אבל אנחנו בני האדם, ברא אותנו הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת. ברא אותנו שאנחנו נולדים, ואחרי תקופה מסוימת, כל אחד בתקופה שלו, מוצא את בת זוגתו, ובונה יחד איתה את הבית. ואדם צריך לדעת להתמודד, לחיות, זה בית ספר של החיים. לחיות יום יום, שעה שעה, דקה דקה. כבר אמרה הגמרא, מה אומנותו של הקדוש ברוך הוא? שאלה מטרונה את רבי יהושע, מה עושה הקדוש ברוך הוא? ברא בששת ימים את העולם. נו, אחרי ששת ימים מה הוא עושה? אמר, לה מזווג זיווגים. זה הכל מה שהוא עושה, משרד שיתוכים יש לו, שהוא אומר, זה ייקח את זאת וזאת ייקח את זה. מה זה, זה עבודה זה? אני עושה את זה. אמר לה, אין בעיה. קרא מיד לעבדים ולשפחות שלה, אמרה, מחר בבוקר, אתה תיקח את זאת, והיא תיקח את ההוא, וזה ייקח את זה, וזה ייקח את זה. עשתה 1,000 שידוכים ביום אחד. אמרה, נו, איך זה? אמרה, בסדר, מצוין. על הנייר זה נראה יפה מאוד. הוא נראה את זה בשפת המעשים. מחרת בבוקר, גמרה אומרת, בא, זה פצוע, וזו חבודה, זה חסר יד, זה חסר ראש, זה חסר עין, זה חסר רגל. כל אחד יש לו זה. זה רק מחבת, זה רק מערוך. הוא הביא איזה חמל הביתה ועשה שם איזה מחסן של נשק, התחיל להכות באשתו, זה חוות אותה מפה וזו חוותה אותו משם, ואז באו כולם חבוטים. אמר לה רבי יהושע, זה מה שכתוב בתהילים, אלוהים מושיב יחידים ביתה. הקדוש ברוך הוא מה עושה? מושיב יחידים ביתה, מביא איש מפה ואישה מפה, מושיב אותם יחד בבית. מוציא אסירים בכושרות, מוציא אסירים, אלה כמו בית הסוהר הם יושבים, בכושרות, בכי ושירות. בלילה, בערב יהיה עם בכי, ולבוקר עם נע. בלילה צעקות מתקוטטים, בבוקר כאילו כלום לא היה, שרים ושמחים וצוחקים. אז זה כך דרך טבעם של החיים. זאת אומרת, שהאדם צריך לדעת להתמודד, זה לא חכמה, זה רק אותו יתחתן וזהו, הוא ידבר חלו, ילך לבד. אלא אדם אם אין בו מוסר, אם אין בו תורה, אם לא לומד איך צריך לחיות ואיך צריך לדעת לוותר, מתי צריך לשתוק ומתי צריך לדבר, לא יוכל להנהיג בית בשום פנים ואופן. להנהיג בית זה העבודה הכי קשה, זה משך 60-70 שנה. אדם צריך לדעת לחיות עם אדם שני, לדעת שני שותפים יש באותו בית. זה דבר אחד. עוד דבר הוא אומר, ההבדל בינינו לבין בעלי החיים, תראה בספר בראשית בשעה שברא אותם. כשברא הקדוש ברוך הוא את בעלי החיים, כל בעל חי ברא אותו זוג. ברא זכר, ברא נקבה. ברא דוב, אז יש דוב ויש בובה. ברא אריה, יש אריה ויש לביאה. קוף וקופה, יון ויונה, תרנגול ותרנגולת. כולם נבראו שניים שניים. אין קשר בין אחד לבין השני. אבל שברא את האדם, לא ככה היה האדם. את האדם הוא ברא אחד, גוף אחד הוא ברא אותו. והגוף האחד הזה ממנו לקח אחר כך צלע, ככתוב בתורה בפירוש, ויבן השם אלוקים את הצלע שלקח מן האדם, מה עשה? ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה, ויביא אל האדם ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, וזאת יקרא איש, אישה כי מאיש לוקחה זאת. אז אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא אדם, אז למה יקרה מה יסבר? ככה אמר הקדוש ברוך הוא, למד את האדם חוכמה, האישה הזאת תחוס עליה. זה לא דומה לבהמה. הבהמה זה שני אנשים נפרד, שני גופים נפרדים, אין שום קשייכות ביניהם, לא צריכה להיות הבנה ביניהם. הם לא הולכים יחד, לא בונים משפחה ומביאים ולדות, ואין להם לא עסק, לא עם תעודת זהות להוציא, ולא בית ולא משק ולא לחתן ילדים, אותם לא מעניין כלום, ולא פרנסה, ואין שום מחויבות בין הזכר לנקבה בבעלי החיים. אבל איש, בן אדם שהוא בצלם אלוקים, זה שונה לגמרי. האישה נבראה חלק ממנו, ועוד המדרש אומר, כדי שיהיה לו רחמנות עליה, יהיה לו בטבעו יבין שהיא עצם מעצמו ובשר מבשרו, ובזה ירחם עליה. שבט מוסר כותב, בליהו היתמרי עליו השלום, שבט מוסר כותב שאחד הדברים שהורסים את חיי הנישואים של האדם, וכשאדם חושב מה אני מקבל, ושהיא חושבת, שהאישה חושבת מה אני יש לי ממנו, אומר האדם צריך, יש לו טעות. זה דרכם של הגויים, שכל דבר שהם עושים הם מסתכלים על התוצאה. הגויים שאם הם עושים מצוות, אם עושים, פעם ב-70 שנה ראית גוי עושה מצווה, הוא מחפש את האינטרס שלו. אם תיתן לו כך, ואם תיתן לו מתנה זו, ואם תיתן לו זה, הוא יעשה כך, או אם תבטיח לו איזה דבר. אבל יהודי שעושה מצוות עושה לשם שמיים. הגמרא אומרת, מה יכתיב? צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. צדקה תרומם גוי אלו ישראל, שכשהם עושים צדקה לשם שמיים הם עושים, אבל וחסד לאומים חטאת. גוי שעושה חסד זה עבירה, לא חסד זה אלא מכה. מדוע הגוי עושה, לא עושה לשם שמיים אלא עושה בשביל תמורה לדבר אחר, אבל היהודי שעושה מצווה עושה אותה לשם שמיים. וזה ההבדל בינינו לבין אומות העולם. יש עוד דבר נפלא מובן בספרים, הבדל בין יהודי לבין גוי, ולא רק בינינו לבין הגויים רבותיי, אלא גם בין הגויים ביניהם עצמם. ידוע שאנחנו נמצאים בגלות הזו, זו הגלות הכי קשה מהכל. מחוץ הגלות של ערב רב שאנחנו נמצאים בתוכה, ורואים את זה ברוך השם כל שעה ושעה, יש גלות שנקראת גלות אדום. הרי הם ארבע גלויות. הגלות הראשונה הייתה גלות בבל, אחריה באה גלות מדי, זה בזמן מרדכי ואסתר, אחריה באה גלות יוון בזמן מתתיהו, וזו הגלות האחרונה נקראת גלות אדום, שהגמרא בסנהדרין העריכה עליה מאוד, על הגלות הזאת. הם ארבע גלויות, אבל זה לא רק גלות אדום, אלא בכמה מקומות מוזכר אדום וישמעאל. רק אדום יותר קשה, נראה יותר, ניכר יותר. אדום וישמעאל למעשה אלה שתי האומות העיקריות שכל האומות שבעולם הן תפלות להם. מדוע? כי הם למעשה באו מהאבות הקדושים. אנחנו יודעים לשלוש אבות לעולם, אברהם, יצחק, יעקב. אברהם אבינו הביא בן, קרא אותו ישמעאל, זה בא ישמעאל מאברהם. השני זה יצחק אבינו, הוא יצא קדוש וטהור מבטן ומלידה. אברהם היה מהול כשהרתה בו שרה, והוא נולד בשמונת ימים נימול, לא כמו ישמעאל שנימול בן 13 שנה, ואביו לא היה מהול כשהביא אותו לעולם. אחרי זה בא יצחק, לקח את רבקה, הביא ממנה שתי בנים, הבכור יצא כל הזוהמה לקח אותה, זה היה עשיו. השני שבא אחריו, יעקב אשתם, יושב אוהלים. הרי יש לנו את, מצד אחד כאן יש לנו את יצחק ויעקב, מצד שני ההם, אלה הרשעים האלה, ישמעאל ועשיו. עכשיו מה ההבדל בין ישמעאל לבין עשיו? המדרש אומר כך, ישמעאל כל הכוח שלו זה לשעבר. דרך הישמעאלי תמיד הוא מתפאר במה שיש לו. הוא היה יספר לך שהוא אבן אברהים ואבן תרח ואבן מתושלח ואבן למך, הוא בן של 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 של, תראה הם ככה גם כן. הוא יגיד לך אנא חוסן אבן טלל ابن عبد الله ابن حسين ابن عبد الله كذا هو بن של בן של בן הגוי ولا معنيه אותו הנוצרי להפך הנוצרי לא מעניין אותו הוריו ולא אבותיו ולא כלום הוא מעניין אותו הבנים הכסף והעולם הזה הנוצרי מזה זה היום אתה רואה האירופי והאמריקאי זה עשיו וישמעאל אלה מכירים אותם השכנים שלנו כאן עכשיו זה מסתכל על שעבר זה מסתכל על להבא איפה הם רמוזים בתורה? המדרש אומר ארבעת החיות הטמאות שנזכרו בתורה לדוגמה, האמת שהתורה הזכירה הרבה חיות אבל ארבעה מיוחדות שהם הגמל, הארנבת, השפן והחזיר. שתיים מיוחדות אלה הגמל והחזיר. הגמרא אמרה ככה, את הגמל אסור לאכול, למה? כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס. אומר המדרש, הגמל זה ישמעאל, לכן תראה שהם זה הסמל שלהם. אפילו הם כל כך מהדרים שאפילו על הסיגריות שלהם הם מציירים גם כן גמל, מרוב שהם דבוקים בו. זה הגמל. והחזיר זה עשיו. חזיר ידוע או עשיו? מה בחזיר? חזיר כתוב, ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא והוא גרה לא יגר, תמה הוא לכם. מה זה החזיר? החזיר זה מדרגת עשיו. עשיו היה צבוע, ויהב יצחק את עשיו כציד בפי. מה עשיו היה אומר? אבא, כיצד מעשרים את התרן, כיצד מעשרים את המלח, הוא דברים שלא צריך, הוא פתאום דואג להם, מה שצריך הוא לא מקיים. חזיר פושט את תלפיו, הגמרא אומרת, החזיר תמיד שהוא בא מול כמה עושה, דבר ראשון לוקח את הידיים שלו הקדמיות ודוחף אותם לפניך, יעני תסתכל עליי, טהור אני. הטלפיים של החזיר הם חלוקות לשתיים. אז זה סימן, יש שתי סימנים של טהרה בבהמה. או שהטלפיים הם רגליים, האצבעות חלוקות והן סדוקות, זה אחד. ודבר נוסף צריך שיהיה מעלה גרה. מעלה גרה, הוא לא אוכל מיד, יש לו כמין סקית תחת הצוואר שלו שהוא מכניס שם את האוכל, בולע, אחר כך הוא מקיא את זה לפה, לועס ואוכל, ככה השור, כמו לא תחסום שור בדישו. מה עושה השור? באמצע העבודה, צד בשיא העבודה, בתוך העוצר, רגע, ארוחה הוא עושה. אז זה אסור לחסום אותו, ככה לך. עכשיו, הגמל יש לו מין אחר של טהרה, אחד. אני צריך שיהיה שניים, אם לא יהיה שניים, חסר אחד מהשניים זה טרף. הגמל יש לו רק אחד, שהוא מעלה גרה. מה זה מעלה גרה? הוא מקיא מה שהיה לו מקודם, זה ישמעאל. ישמעאל תמיד מביא מה היה לו אתמול, ומה הוא עשה לפני 100 שנה, ומה עשה סולימן, ומה עשה הוא, ומה עשה הוא. כל הזמן אני אספר לך את ההיסטוריה שלו ואת העבר, אספר לך את השעות על גבי שעות. זה בחינת הגמל שהוא מעלה גרה. אבל עשיו, זה האירופי האמריקאי, מה הוא עושה? הוא מסתכל קדימה. הוא רוצה מחשבים, לא, זה המחשב הזה כבר ישן, הוא צריך דבר יותר חדש. טלפונים, עוד מייצר לך כל פעם איזה כלי, איזה מכשיר אחר, אבל זה כבר נהיה ישן, די, זה יצא מהאופנה. זה מוסנפי, המביא חדש. זה נקרא עשיו, כל הזמן מסתכל. עכשיו, ההבדל ביניהם, תראה גם דבר פלא, אלה עובדים את השמש ואלה עובדים את הירח. הישמעאלים עובדים את הירח. הם כל החודשים והתאריכים שלהם הולך אך ורק לפי הלבנה. אין להם שום עסק עם השמש. הם קובעים את החגים שלהם לפי הירח. לכן תראה איזה החג התמה הזה שלהם שחל להם עכשיו. זה פעמים יחול בקיץ, פעמים באביב, פעמים בסתיו, פעמים בחורף. תראה בשלושים שנים האחרונים האלה שאנחנו פחות או יותר נמצאים בעוונותינו וקצת עם מעורבים איתם, תראה כבר זה הספיק להסתובב. בששת הימים זה היה, אני זוכר, בחנוכה, אחרי זה הסתובב, מלחמת יום כיפור זה היה בחודש תשרי, עבר את כל הקיץ, עכשיו זה הגיע עוד פעם לחודש שבט. זה מסתובב, כל פעם מקום אחר. מדוע? זה הולך לפי הירח, אז יש 11 יום שונים בשנה. לעומתם, עשיו שהם הנוצרים, הם לא מתחשבים בלבנה, אלא הם מתחשבים אך ורק בחמה. יש להם לוח, הלוח שלהם עובד לפי 365 יום בשנה. 365 יום בשנה זה שנת חמה. שנת חמה במדויק האמת היא 365 יום ו-6 שעות. אז לכן כל 4 שנים הם מוסיפים יום. אבל הם לא מתחשבים בלבנה. תראה, ראש חודש שלהם אחד לחודש של הגויים, אתה אף פעם לא יודע למה זה אחד לחודש. ככה, הם החליטו ככה. יש להם חודש 31 יום, חודש 30, יש חודש 29, יש 28. למה? ככה. כדי שיהיה את החשבון 365 יום. אבל אנחנו לא כך. היהודים אוחזים מזה ומזה. היהודים, החודשים שלנו הולכים לפי ירח. לפי ירח, ראש חודש זה לפי הירח, מתי שנהיה המולד. טול החודש זה הלבנה ומלואה, סוף החודש, יש חודש מלא, יש חודש חסר, כיוון שמהלך הלבנה זה 29 יום וחצי. מה עם החמה? כדי להשתוות עם ימות החמה, אז אחת לשלוש שנים או שנתיים, אנחנו כל 19 שנה, יש מהם 7 שנים מעוברות ו-12 פשוטות. שנים מעוברות, הכוונה שני אדרים. ולכן היהודים, אנחנו משתמשים גם בחמה וגם בלבנה. מה שאין כן, עשיו יש לו רק חמה, וישמעאל יש לו רק לבנה. זה דבר אחד. עוד דבר, כמו שאמרנו, הישמעאלים מתעסקים עם העבר, האירופים עם העתיד. אותו דבר ימין ושמאל. תראה, הישמעאל הוא שייך לימין, גם הכתיבה שלהם שהם כותבים, הם כותבים מימין, מערבית, שהם כותבים מערבית, הם כותבים מצד ימין לצד שמאל. כנן גם האותיות שלהם, האותיות, כל אות שהם כותבים באופן פרטי היא מתחילה מימין. עשיו זה הפוך, עשיו כותב בצד שמאל, הוא מתחיל לכתוב מצד שמאל וגומר בצד ימין. אנחנו, הכתב שלנו הוא מחובר עם שתיהם. איך? אנחנו כותבים מימין לשמאל, מימין השורה, מימין העמוד לשמאל העמוד. אבל אם תסתכל, אנחנו כותבים גם מצד שמאל. איך? דוגמה, אות ה', איך אתה כותב את ה'? אתה מתחיל בצד שמאל וגומר בצד ימין. בית, איך אתה כותב בית? אתה מתחיל בצד שמאל והולך ימינה כדי לכתוב את האות בית. אתה לא מתחיל מימין והולך שמאלה, לא יצא לחבט בצורה כזאת, לא יצא לחבט עקום. וכן כל האותיות כולם, תראה כל האותיות של ספר תורה אפילו, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', כולם אנחנו מתחילים את האות בצד שמאל ומסיימים אותה בצד ימין, ואחר כך הולכים מימין לשמאל. זאת אומרת, בכתיבה אנחנו משתמשים גם בפעולה של ימין שמאל וגם שמאל ימין. מה שאין כן האיש מהירים, הכל ימין, והנוצרים שהם עשיו, הכל הולך שמאל. עכשיו כנל גם לגבי יחס בין איש לבין אישה, זה הנושא שלנו היום, גם שם זה ככה. אנחנו רואים שהישמעאלים יש להם את יום שישי לפני שבת, שהוא סוף השבוע, הם עושים אותו יום הג'מע שלהם, עושים אותו יום האיך, יום האדם. והנוצרים הופכים את יום ראשון, ואנחנו היהודים באמצע, שבת. רבנו בחיי כותב, זה שכתוב בפסוק, המתקדשים והמתטהרים אחר אחד בתווך. הוא אומר, המתקדשים אלה הישמעאלים, שכל הזמן רוחצים את ידיהם ורגליהם חמש פעמים ביום, עם המים, ידיים ורגליים, ונשארים מטומאה שלהם. והמתטהרים אלה עשיו, שהם כל הזמן פונים לארבע צדדים, הם מצטלבים. כל רגע ורגע שיש לו איזו בעיה הכי קטנה, הוא עושה ארבע רוחות העולם, רמז לתמה שלו. אחר אחד בתווך, אנחנו היהודים באמצע. איפה באמצע? שבת. למה שבת זה באמצע? הישמעאלים אמרנו שזה סוף השבוע, הנוצרים תחילת השבוע, אצלנו זה אמצע השבוע. איך זה אמצע? שבת רומזת למנורה, המנורה יש לה שבעה קנים, הקנה האמצעי באמצע זה השבת, שלוש מימין שלוש משמאל. שבת יש לו שלושה ימים, מצד ימין ראשון שני שלישי, ומצד זה של השבת אנחנו ראשון, עדיין עוד הטעם של השבת בפה. יום שני מתחילים לרדת שלב, יום שלישי שלב שני, יום רביעי מה קורה? מתחילים להתכונן לשבת הבאה, שלב אחד לקראת שבת הבאה, זה השלוש קנים השמאליים. יום חמישי עוד שלב, לא מתקרבת שבת, כל השבוע אתה קשור עם שבת. רביעי, מי לא מתחיל להרגיש? הוא כבר הרניה יום רביעי, נו, רוב השבוע כבר הגיע, נו, צריכים להתכונן, דגים יש, עופות יש, מה צריך? בשר יישאר, מחר לא יישאר, נו, מה יהיה? יום חמישי כבר? או, כמעט הכל גמור, צריך לקנות פירות, ירקות. יום שישי מה נשאר? חלות, לחם, אולי יין, אם האדם לא היה זריז לקנות. אז רביעי, חמישי, שישי, כל הזמן אדם מכין לשבת. ראשון, שני, שלישי, זה מהשבת שעברה. נמצא השבת, היא נמצאת באמצע. והשבוע כולו מזה. אותו הדבר האיש והאישה, רבותיי. הישמעאלים, אומרים רבותינו, אצלם האישה זה שפחה גמורה. כשהבעל בא מהעבודה, ולא תהיה מי שתהיה, היא צריכה לרחוץ רגלה ולסוך אותו ולרחוץ אותו ולנגב אותו, שפחה גמורה, שפחה מחרפת. הנוצרי זה בהפך. הנוצרי, הוא אצלו האישה היא הגבירה והוא העבד שלה. בכל מקום שהולך, האתון שלו הולכת בראש, היא צריכה ללכת לפניו, הוא הולך אחריה. אבל אצלנו זה לא כך, אצלנו האיש והאישה שווים, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, אלא שהאיש קצת יותר מהאישה. כמו שכתוב בברכת כהנים, הנושאים נושאים את כפיהם משתי ידיים, ימין ושמאל, וצריך שיגביהו את יד ימין קצת יותר מיד שמאל. תמיד הימין יש לו איזה קצת עדיפות, הוא ראשון בין שווים. גם כן האיש, האיש נקרא מלך, האיש היהודי, והאישה היהודיה נקראת מלכה. לאיש היהודי יש מדרגה אחת קצת יותר מהאישה. זאת אומרת, צריך לכבד אותה. לכבד, איך הגמרא אמרה, נחזור לגמרא, האוהבת אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו. מה זה מכבדה יותר מגופו? המהרש"א הסביר שם במסכת יבמות זה, שמכבדה יותר מגופו, שקונה לה תכשיטים, שקונה לה בגדים, זה מכבדה יותר מגופו. שהוא מכבד אותה, היא אוהבת לקנות בגדים, אז לעצמו יקנה בגדים נגיד פעם בשנה, או בגדים קצת פשוטים, לאשתו יקנה פעמיים בשנה בגדים, ובגדים יותר חשובים ויותר יקרים משלו. זה נקרא מכבדה יותר מגופו. למה? כמו שאמרנו, ענייני העולם הזה שייכים לה, ענייני שמיים זה לא. זה האיש. עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אהוליך, זו האישה נקראת אהוליך, פקדת נביך ולא תחטא. והגמרא האמת מספרת לנו מוסר השכל על חכמי ישראל, איך היו מתנהגים בבתים. ולא תחשבו שכולם יקקו דבש, היו הרבה מחכמי ישראל שסבלו צרות בבית, וקיבלו הכל באהבה ושמחה. הגמרא שם אומרת על רבי חייא עליו השלום, רבי חייא זה היה שקול כאברהם אבינו, שאשתו הייתה מצערת אותו כל יום, הייתה מצערת אותו מה שאוכל לא עושה, מה שמבזה אותו, מקניטה אותו, והוא היה הולך בדרך. והחכמים יודעים, רב שבגמרא זה בן אחיו של רבי חייא, שאומרים בן אחיו יש בן אחותו, הם היו חורגים, היו אחים חורגים. אח החורג של רב הביא את רבי חייא, והוא נשא את האחות החורגת השנייה מצד רב. זאת אומרת, כי הייתה נשואה, זה היה שני נישואים שונים, אח ואחות שבכלל הם לא אח ואחות, היה להם רק איזה אמא משותפת. אז נישאו, הביאו את רב, רב בן אחותו ובן אחיו של רבי חייא, היה הולך איתו בשוק, היה רואה שרב מצא איזה משהו בשוק, איזה פרי יפה או איזה סיכה יפה, תכשיט יפה, קונה וצייר לבסדיני, היה להם אחרי הגלימה כמו סדין, כמו כיס, שהיו קושרים שם דברים קטנים, חפצים קטנים להביא הביתה. היה אומר לו, מה זה? היה אומר, זה לאשתי, אני קונה לאשתי. הוא אומר, אתה קונה לאשתך? לא, אשתך מקללת אותך, אשתך מצערת אותך, מה אתה עושה לה? הוא אומר, לא, מי עונה לו? רבי חייא עונה לרב, לא דיינו שנגדל את בנינו לתלמוד תורה ומצינה אותנו מן החטא? מספיק שהיא מגדלת את הילדים לתלמוד תורה, ואני אין יצר הרע בגללה, היא שומרת אותי, בשביל זה אני קונה לה. זאת אומרת, חכמים לא חיפשו מי יודע מה, כמו היום פסיכולוגים ושיחות ויועץ נישואים וכל מיני עניינים, ופה תוותר ופילוסופיה וחכמולוגיה. נקודה, מספיק שהאישה היא יודעת, היא מבשלת לי, מספיק שהאישה היא נותנת לי את מה שאני צריך, את המינימום, זה המינימום, שתציל אותי מעולם, מגינם, שיהיה לי חלק בעולם הבא, שהילדים ילמדו תורה, זה מספיק. מה שאמרו, מורה אומרת, נשפח ינך, קרעה את כסותך, תוותר, הלב ותרן, אפילו מה שעשתה לך. אבל בדברי תורה, אם חס ושלום כבר נוגעים בשבת או נוגעים בצניעות, שם תדבר. בעניינים גשמיים, תוותר, אל תשים לב. זה היה עם רבי חייא. רב עצמו, הגמרא מספרת אחר כך, כשגדל רב, אשתו הייתה מצערת אותו. זה מסכת יבמות, הגמרא שם אומרת, היה אומר לה, עבדי לי תלפוחי, תלפוחי, הגמרא המדרשי אומר, זה עדשים. היה אומר לה, תעשי לי עדשים, אתה עושה לה חמצה. חמצה חומוס, יענו. הוא לא אוהב חומוס. פתאום הגיע הקיץ, חסק לו חומוס. אומר לה, תעשי לי חומוס, עושה לו עדשים. כי גדל חייא ברי, היה לו בן, קרא לו חייא. אמר לו לחייא, הבן שלו, כנראה קרא אותו על שם רבו, רבי חייא. אמר לו, היה חייא רואה שאמא עושה הפוך. מה, חייא מסכן, היה בצער, למה ההורים שלו ככה? היה הולך אומר לה הפוך, הוא היה אומר לחייא ברי, לך תגיד לאמא שתעשה היום עדשים. הוא היה חייא יודע שאם הוא יגיד לאמא לעשות עדשים, היא תעשה חומוס. מה היה אומר? אבא אמר, תעשי חומוס. והיא הייתה עושה עדשים. וכן להפך, כשהיה אומר לו, לך תגיד לאמא, תעשה לנו חומוס, הוא היה אומר, אם אגיד לה חומוס, היא תעשה עדשים. היה אומר, אבא אמר, תעשי עדשים, ששהיא לא תעשה עדשים, אין לה חומוס. אחרי כמה פעמים רב אומר לבן שלו, אמא שלך חזרה בתשובה, נהייתה אישה צדקת, התיישרה. אמר לו, לא, אבא לא, אני אישרתי אותה. מה אתה אישרת אותה? אבל אני אומר לה הפוך. אמר לו, לא, אל תגיד הפוך, תגיד ישר. אמר לו, למה אני עושה שלום? אני עושה... אמר לו, אל תשקר. שנאמר, למדו לשונם דבר שקר, העבה מלאוב. אבל הביאה לנו את זה ראייה. שאדם יהיה וטרן, תריך רב, היה סובל, ככותב בן איש חי, רב היה סובל את כל הצער שאשתו עושה לו, ושותק. וכן הלאה, היו עוד כמה, רבי יוסי הגלילי, ועוד שהיו סובלים. יש גמרא מפורסמת, הגמרא אומרת, הרהו במסכת נדרים, סמך וב, הגמרא מביאה שם המעשה, היה בבא בן בוטה, היה חכם גדול, היה חכם בבית המדרש, שמו בבא בן בוטה, שהיה יושב גם בבית הדין. והיה שם באותו דור, היה איזה אחד בר בבל שעלה לארץ ישראל, בבלי שעלה לארץ ישראל, נשא אישה מבני ארץ ישראל. עכשיו אז שפת העם הייתה ארמית, אבל יש הבדל בין הארמית המדוברת בבבל לארמית המדוברת בארץ ישראל. גם מי שלומד את התלמוד ראה, תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי הוא שונה אפילו בשמות. למשל רבי אבא, שבתלמוד שלנו כתוב רבי אבא א' ב' א', שם כתוב אבא א' ב' ה', או קורא רבי בא במקום אבא אומר רבי בא, וכן הלאה. רבי יהודה, רבי יודן, היה להם שפה משלהם, הירושלמי שונה. גם הזוהר רואים הוא לא דומה השפה שלו לשפה של התלמוד שלנו, כי זה נכתב בארץ ישראל. עכשיו היה קשיי שפה, הוא בא הבבלי הזה, התחתן, אחרי נגמר השבע ברכות, ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון והנחה. טוב, חזרנו כעת לחיי החול. אמר לאשתו תבשלי, אמרה לו כן בעלי היקר, היא עברה קורס בישול. בעלי, מה אתה רוצה לבשל? מה נעשה לך לאכול? מה הוא עלה לה? אמר לה, תראה תלפוחי. אז תראה תלפוחי, יש שני פירושים ברשי. רשי אומר, תלפה, לא תלפוחי, יש גרסה תלפה, הכוונה רגליים, פצ'ה קוראים לזה בערבית. זה פרסות רגליים של עב, של פרה. ויש אומרים, לא, הוא אמר לה, קצת עדשים, תלפוחי, לא תלפה, אלא תלפוחי, זה עדשים. הכוונה, מעט עדשים, היא תמימה גדולה, מה הבינה? שניים. הלכה, עשתה אבקת מרק, ועשתה בצל מתוגן, וכל מה שצריך להכין למרק, ולקחה שתי עדשים, ספרה אותם, בדקה אותם בשמש, שני עדשים, שמה, ושמה לא בצלחת. זה בא לאכול בצהריים, ארוחת צהריים, צלחת מרק גדולה, ושתי עדשים צפים עליה. מה זה, עשיו וישמעאל, מה אתם פה? אמר לה, מה זה? אמרה לו, אמרת לי, תראה. אמר לה, תראה, אני אמרתי לך, גריבה. גריבה יענו הרבה. דברי, מחר, אל תעשי שתיים, גריבה, הרבה. אמרה, הרבה, טוב מאוד. הלכה אותו יום אחרי הצהריים לשוק, לפני שיגמר, מהר, אמרה לו, לזה המוכר העדשים, מהר, מה נשאר לך? היה לו חצי שק עדשים. חצי שק, אולי זה 20-30 קילו. היה צריך סבל, להביא את זה הביתה. הלכה, השאילה איזה סיר אחד מגמח של שמחות, של זה, מאיזה מוסד, בית יתומים, יש להם שם אוכל ל-300 איש. לקחה, נשלה, אמרה, בעלי אמר, רוצה הרבה עדשים. מלאה את כל העדשים, עכשיו לא היה צלחות ולא כלום, ואיזה מגש אחד ענק ענק, שפחה מלאה שם, עשתה לו ערימה גדולה. אמרה לו, מכבוד, מה זה? זה אוכל, אמרת הרבה עדשים אתה רוצה. אמר לה, הרבה, אני התכוונתי לא שניים, שיהיה הרבה, יהיה צלחת, אבל תעשי לי ככה. טוב, הוא התעייף, ראה שיש לו אישה תמימה. מה היה המשך? עכשיו גמרנו. אמר לה, הייתי לי, תראה בוציני. בוציני, הם קוראים לקישואים, הבבלים קוראים בוציני, כמו בוצין בוצין מכתפי ידיעה. בוציני זה כוסה קטנים, כמו הכוסה המחשי האלה. קישואים, כמו מלפפון. רוצה נשכן לך?